כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, והרלתם אורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם הרלים לא יאכל. בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, בשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו, אני השם אלוקיכם. לפסוקים האלה, שבהם התורה מלמדת אותנו מעט מהלכות פירות האילן, שלוש השנים הראשונות הפירות הם אורלה, שנה רביעית נטע רבה, יש קדושה בפרי, שנה חמישית הפרי מותר לכל. על הפסוקים האלה נאמר במדרש בקטע השני, וכי תבוא אל הארץ ונטעתם, רבי יהודה בר סימון פתח, הרי השם אלוקיכם תלכו. וכי אפשר לבשר ודם להלוך אחר הקדוש ברוך הוא, ובו תדבקון. וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים, להידבק בשכינה, אלא בתחילת בריאתו של עולם, לא נתעסק הקדוש ברוך הוא אלא במתה תחילה. הדעו דכתיב, והייתה השם אלוקים גן בעדן. אף אתם, כשנכנסים לארץ, לא תתעסקו אלא במתה תחילה. הדעו דכתיב, כי תבוא אל הארץ ונטעתם. זאת אומרת, חז"ל מלמדים אותנו, ישנה מצווה של והלכת בדרכיו. והמצווה הזאת כוללת מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. עוד חלק של המצווה, מה הקדוש ברוך הוא? דבר ראשון, נטע עץ בעולמו. אף אתם, כשבאים לארץ, הדבר הראשון זה לנטוע עץ. בוודאי, כשבאים לארץ, 99% אולי יותר, לא נוטעים עץ מיד כשבאים. אז לכן, חז"ל מתכוונים כאן למשהו לגמרי אחר. השאלתנו הראשונה היא, מהי כוונת חז"ל בפסוק, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ, שמיד כאשר מגיעים לארץ, צריך דבר ראשון לנטוע עץ. למה בדיוק חז"ל מתכוונים בציווי הזה של התורה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ט"ו בשבט, בעזרת השם, קרב ובא, נאמר על זה בגמרא בראש השנה בקטע השלישי, באחד בשבט ראש השנה לאילן, או ט"ו בשבט לפי בית הלל. מהו ההסבר? מה איתה? מה אמר רבי אלעזר? אמר רב הושעיה, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה. רוב הגשמים כבר מאחורינו. מסביר רש"י בקטע הרביעי, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה, שכבר עבר רוב ימות הגשמים, שהוא זמן רביעה, ועלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חנותים מעתה. זאת אומרת, יוצאים בט"ו בשבט לשדה, אפשר כבר לראות את תחילת גידול הפרי. את התחלת הגידול של הפרי. זה ט"ו בשבט. והחגיגה שאנחנו חוגגים את זה על ידי שאוכלים פירות בט"ו בשבט. מנהג ישראל מימים ימים. יש כאלה שאפילו עושים סדר ט"ו בשבט. יש כאלה שאוכלים סוגים כאלה של פירות, סוגים אחרים, אבל כולם אוכלים פירות. שאלתנו השנייה היא, אם ט"ו בשבט זה תחילת גידול הפרי, מדוע הדרך שחוגגים את זה, זה על ידי אכילת פירות? הרבה יותר מתאים היה לעשות חג הפרי בקיץ, שכל האילנות מלאות בפירות, נקבע יום, היום הזה יהיה חג הפרי, נגיד בו פרקי תהילים, שבח הפירות, אי רצון על כל פרי, מה רע? הרבה יותר מתאים. יהיה יום של חופש. הנה, מתחיל ראש חודש ניסן, יש מצווה, יוצאים כולם לשדות, ומברכים ברכת האילנות. יש כאלה שהרבה יותר מברכת האילנות. יש אי רצונים שאומרים קודם, מזמורי תהילים שאומרים אחר כך, נעשה אותו דבר ביחס לפירות. יום הפרי, מתי שיש פירות על האילנות. אז שאלתנו השנייה היא מדוע ט"ו בשבט, שזה רק תחילת גידול הפרי, אנחנו חוגגים על ידי אכילת פירות. מאוד מאוד לא מובן. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, כשאוכלים מפירות שנשתפחה בהם ארץ ישראל, תאנה, רימון, גפן וכו', מברכים אחר כך ברכה מעין שלוש. מה נאמר באותה ברכה בקטע החמישי? ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה, שרצית והנחלת לאבותינו, כדי לעשות כאן, לאכול מפריה ולסבוע מטובה. זאת אומרת, הגול, המטרה, ההיילייט של ארץ ישראל, זה לאכול מפריה. ומעניין, זה מופיע עוד הפעם בהמשך. ועלינו לתוכה, לאיפה? לירושלים. קודם, ארץ ישראל. עכשיו, קדוש ברוך הוא כבר מכניס אותנו לירושלים. ושמחנו בבניינה. זאת אומרת, עוד יותר פנימה, לבית המקדש. ועשי, שוב עוד קו, ונאכל מפריה. שאלתנו השלישית, האם המטרה של העלייה לארץ, לירושלים, למקדש, זה לאכול מפריה? הרי משה רבינו, שכל כך רצה להיכנס לארץ, חז"ל אומרים, וכי לאכול מפריה הוא ביקש? הרי הוא לא ביקש לאכול פירות הארץ, ביקש לעשות מצוות, שאפשר לעשות רק בארץ ולא מקום אחר. והנה פה, דבר מעניין מאוד, חז"ל מתקנים לנו מטבע של ברכה, אחרי שאוכלים פירות הארץ. ומה נאמר שם? שהגול, ההיילייט של ארץ ישראל, ונאכל מפריה. שאלתנו השלישית והאחרונה היא, מה הכוונה בברכה מעין שלוש, שהמטרה של כל העלייה לארץ היא לאכול מפריה? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק. לקראת ט"ו בשבט הבא עלינו לטובה, והשנה אנחנו מקבלים את זה במנה יתרה, גם ט"ו בשבט, גם שבת, ואיזה שבת? שבת שירה. אז בואו נחבר את הכל ביחד, ונראה פה דבר פלאי פלאי פלאים, שיורד ממש לימים שלנו, שבהם אנחנו נמצאים. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מה הכוונה בדברי חז"ל בפשט הפסוק, שהדבר הראשון שבאים לארץ זה לנטוע עץ? למה בדיוק מתכוונים שזה צריך להיות הדבר הראשון שבאים לארץ? דבר שני, ט"ו בשבט זה למעשה יום שבו רואים את תחילת גידול הפרי, כפי שכותב רש"י בהסבר הגמרא. אז מדוע החגיגה של תחילת גידול הפרי היא על ידי אכילת פירות? היה יותר מתאים לעשות יום הפרי בקיץ, שכבר כל העצים מלאים בפירות, ולא באמצע החורף שרק רואים את תחילת גידול הפרי. ושאלה שלישית, מהו ההסבר שכל המטרה של העלייה לארץ היא לאכול מפריה? אז כדי לענות על השאלות האלו, סוגיה שכבר פעם עסקנו, אבל הפעם נראה אותה בכיוונים רבים אחרים, בעומק נפלא, באמת דבר פלאי פלאי. אז נתחיל ונלך לאט לאט. הגר"א מלמד אותנו, כשרוצים לברר סוגיה בתורה לעומק, כבר אמרנו את זה הרבה פעמים, צריך לראות איפה הדבר מופיע בפעם הראשונה. בפעם הראשונה בתורה, כשאנחנו מוצאים גדילה, צמיחה של עץ, זה אחרי יצירת האדם. בימי בראשית, הקדוש ברוך הוא רק אמר, ויומר, תוצא הארץ, דשא, קולץ. מתי בפועל זה נעשה? הנה, בקטע השישי. ונשים לב, ונסמן כמה קווים איך שצריך. וייצר השם אלוקים את האדם, כדי לעשות קו, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפר באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. עוד קו, וייתה השם אלוקים גן ועדן. מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. עוד קו, ויצמח השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה, וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. כשמסתכלים על הפסוקים האלו, מגלים דבר פלאי פלאים. בכל הבריאה נאמר, ויומר אלוקים, ויומר אלוקים. ויומר אלוקים יהי אור, ויומר אלוקים תוצא הארץ דשא עשה, ויומר אלוקים יהי מאורות. חוץ מיצירת האדם ויצירת העץ. ביצירת האדם והעץ נאמר, השם אלוקים. וייצר השם אלוקים את האדם, ויתה השם אלוקים גן בעדן, ויצמח השם אלוקים מן האדמה כל עץ נחמד. פירוש הדבר שהתורה באה לרמוז לנו שקיים קשר ודמיון גדול בין האדם ובין העץ. איזה קשר קיים ביניהם? מאוד מעניין. כל דבר בטבע שמחזיקים אותו ביד ועוזבים אותו, הוא נופל. כי כוח המשיכה מושך אותו למטה. ישנם בטבע שלושה דברים שהם מתרוממים כלפי מעלה. בניגוד לטבע. א', עץ גדל ישר כלפי מעלה. ב', אש. אש תמיד עולה למעלה. ג', אדם. האדם גם צומח כלפי מעלה. כל שאר הדברים, למשל בעלי חיים, גדלים לרוחב. ירקות על הקרקע. מה שגדל לגובה, אדם ועץ. ובעצם מה שעומד מאחורי זה, שאף על פי שבטבע קיים כוח למשוך כל דבר למטה, וקל וחומר את העץ שכל השורשים שלו למטה, בכל זאת הוא יכול להתרומם מעלה למטה ולהגיע גבוה גבוה. וזה בעצם בא ללמד את האדם שגם הוא יכול להתרומם מכל מה שמושך אותו למטה ולהתרומם למעלה למעלה. כמובן, להישאר עם הרגליים על הקרקע. זה בטוח. פה נשארים עם הרגליים על הקרקע, לא באוויר, אבל להתרומם כלפי מעלה. מה שמלמד אותו את זה, זה העץ. וכשהאדם מבין את זה, קורה לו דבר מאוד מעניין. מה שהוא אוכל, זה את מה שגדל למעלה. מה גדל למעלה? פרי העץ. וכשהוא שוכח, זאת אומרת, שהוא לא מושך את עצמו למעלה, אלא הוא מושך את עצמו איפה? למטה. אז מה שהוא אוכל, זה מה שגדל למטה. מה שאוכל גם כן מי? החמור, והסוס, והעגל, וכל חיית השדה. את מה? את עשב השדה. איך נאמר, בקטע השביעי אחרי חטא אדם הראשון, ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך בעיצבון תאכל לה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת כדי לעשות קו את עשב השדה. כשהאדם שומע את זה, הוא מתחיל לבכות, אומרים חז"ל בקטע השמיני. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, וקוץ ודרדר תצמיח לך אדמה, זלגו עיניו דמעות, אמר לפניו ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? מה, באותה צלחת, החמור ואני נאכל? עד כדי כך ירדתי למטה? זאת אומרת, שדרך המאכל של האדם, הוא בעצם יודע את מקומו. אם הוא אוכל את מה שלמעלה, את פרי העץ, אז גם הוא למעלה. אם הוא אוכל את מה שעל הקרקע, אז הוא למטה כמו חיית השדה. ותראו דבר פילי פלאים. התורה מבטיחה לנו ששום בעל חי לא יתקרב אלינו ולא יזיק לנו. נאמר בתורה, ומורכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. על כל חיית הארץ. ותראו פתאום מה קורה. קין הורג את אבל, והוא אומר, והיה כל מוצאי יהרגני. ממי יהרוג אותו? אמא ואבא בטח לא. הם בטח עצובים מאוד שהוא הורג את אח שלהם, את הבן שלהם. את אח שלו, את הבן שלהם. הרי הם לא יהרגו אותו. מי עוד יש בעולם חוץ מהם? אף אחד. אז מה פתאום אומר קין, והיה כל מוצאי יהרגני? כי פתאום הוא הבין שעל ידי החטא הוא ירד. והוא נהיה בעצם כמו מי? בעל חי. וכשהוא נהיה דומה לבעל חי, בעלי החיים לא מפחדים מבעלי חיים. והיה כל מוציא מבעלי החיים יהרגני. לכן, זה פילי פלאים. כשהאדם יודע לצמוח כלפי מעלה, למשוך את עצמו כלפי מעלה, הוא כמו עץ. כמו שאמרנו. עץ, אומר הגר"א בגימטריה, צלם. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בצלם אלוקים. כמו עץ. אבל לפעמים יש גם צלם מזויף. זה נראה אדם, אבל זה פרא אדם. קין היה כזה. הוא נראה אדם, אבל זה באמת פרא אדם שהורג את אח שלו. אז לכן קין בגימטריה גם כן צלם. אבל זה הצלם המזויף. שבאמת הוא נהיה כמו בהמה. והוא בצדק חושש שכל מי שימצא אותו מבעלי החיים יהרוג אותו. אבל בואו נראה את זה בעוד מקום. כשהבעל לוקח את אשתו לכהן, כי ברור לו שהיא זינתה, נאמר בקטע התשיעי, והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה, עשירית האפה, כדי לעשות קו, קמח שעורים. אומרת המשנה בסוטה דף י' בקטע העשירי, כל המנחות באות מן החיטים, וזו באה מן השעורים, מה פתאום מביאים מנחה משעורים? אומרת המשנה בסוף, רבן גמליאל אומר, כשם שמעשיה מעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה. זאת אומרת, מצבו של האדם מלמד, מאכלו של האדם, סליחה, מלמד את מצבו. אם הוא אוכל את עשב השדה, אם הוא אוכל שעורים, הוא מחובר לבהמה. אם הוא אוכל מה שלמעלה, אז הוא גם למעלה. לכן, זה פלאי פלאי פלאים. אדם מושך למעלה, עץ מושך למעלה, וגם אש. איך האש מתחברת פה? כי איפה פגשנו פעם ראשונה אש ועץ? כשמשה רבינו פוגש את הקדוש ברוך הוא בפעם הראשונה בסנה. והסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. פירוש הדבר, משה רבינו לומד, אש יכולה לחמם, ואש יכולה לשרוף. כשהאש מחממת, פירוש הדבר, האדם עושה את מה שהוא צריך. כשהוא לא עושה, אז היא שורפת את הכל. יכול להיות סנה בוער באש, והסנה איננו הוקל, הסנה אינו נשרף. יכול להיות סנה בוער, ולא נשאר כלום. כי זה תפקיד האדם. האש תהיה איתו כל הזמן. והאדם במעשיו יחליט אם האש תחמם, או חס וחלילה האש מה? תשרוף. כמה נפלא! לרגע אחד, אם מותר לי לדלג קצת, לרגע, נחזור לסדר מיד. נאמר בגמרא, במסכת גיטין, בקטע ה-15, כשנולד תינוק או תינוקת, אמא ואבא יוצאים לבקיארד. ומה הם עושים שם? יוצאים לגינה, אם אין להם בקיארד. ומה הם עושים שם? אבא נהיגי, כי אבא מתיילד ינוקה. היה מנהג שנולד תינוק, שט לארזה. אמא ואבא היו שוטלים ארז. ינוקתה, תינוקת, שט לטורניתה. היו שוטלים סוג אחר של עץ. וחייה ומינסבו, וכשהילדים היו גדלים ומתחתנים, קיץ אליהו, היו קוצצים מהאילן כמה ענפים, ועבדו גננה. מה זה ועבדו גננה? מה הם עשו מזה? את המקלות לחופה. שניים מהעץ של הבן, מהארז, ושניים מהקלה, מהטורניתה. פילי פלאים. זאת אומרת, הולכים להקים בית עם הידיעה שמה שמקיף אותי זה עץ. ועכשיו זה התפקיד שלי. אם אני יודע לגדול כמו עץ, או, העץ הזה יהיה בוער באש, אש שמחממת, אש שמאירה. אבל אם חס וחלילה לא, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, י' ו-ה', איש ואישה. לא זכו, אז מה נשאר? אש, אוכלתם. לפילי פלאים. כי הסנה יהיה עם האש. השאלה אם הוא יהיה בוער ושורף, או בוער ומחמם ומאיר. זה המשותף בין העץ לבין האדם. לכן, כדי שהאדם יהיה כזה שהוא יכול לגדול כלפי מעלה, ולעשות פירות, הוא חייב להיות מחובר בדיוק כמו עץ לשורש. למהו השורש של האדם? שלושה דברים. תפילה, תורה, מצוות ומעשים טובים. שלושת החלקים האלה נמצאים בעץ. שורשים של העץ מקביל פרלל לתפילה. מתחברים לקדוש ברוך הוא. בשורש. גזע מקביל לתורה. פירות מקביל למצוות ומעשים טובים. לא נאמר בתורה כי האדם גזע השדה. כי האדם שורש השדה או פרי השדה. נאמר כי האדם עץ השדה. זאת אומרת, הוא צריך את החיבור הזה של שלושת הדברים עד כמה שאפשר. וכשזה קיים, אז בואו תראו מה קורה. איך נאמר בקטע 11, נחזור לפי הסדר. כל בוקר לפני קריאת שמע, מה אנחנו אומרים? והאר עינינו בתורתך. מה זה תורתך? גזע. ודבק ליבנו במצוותיך. מה זה מצוותיך? פירות. ויחד לבבינו לאהבה ולירא את שמך. מה זה? שורשים. כשאנחנו מבקשים ששלושת החלקים האלה יהיו חזקים, אז לא נבוש, לא נקלם, ולא נקשל לעולם ואין. זה עץ שעושה פירות בפרי פירות. ואם זה לא מספיק לנו לפני קריאת שמע, אנחנו מקבלים את זה עוד הפעם בסוף התפילה. בהובה לציון, בקטע ה-12, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם, עולם, נטע בתוכנו. איך? והוא יפתח ליבנו בתורתו. זה הגזע. וישם בליבנו אהבתו ויראתו, זה השורשים. לעשות רצונו, זה המצוות. וכשזה עובד טוב, יש לנו הבטחה. לא ניגל הריק ולא נלד לבעלה. שום דבר לא ייפול. הכל יצמח. הכל יגדל. אם כך, נלך צעד קדימה, פלאי פלאי פלאים. מבריאת העולם ועד הגאולה העתידה, לציבור וליחיד, כל פעם שמתחילים התחלה חדשה, תמיד בפינה, בסיבוב, יחכה לנו עץ. כל התחלה חדשה מלווה עם עץ. בואו ונראה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, דבר ראשון מה הוא עשה? ואיתה השם אלוקים גן. נוח יוצא מהטבעה, ואיתה כרם. הוא אמנם הוא טעה, הוא לא בחר את העץ הנכון, אבל הוא ידע שצריכים לפתוח עולם עם נטייה. אברהם אבינו ואיתה אשל. יורדים למצרים, הלילה האחרון בארץ ישראל, אומר יעקב, רגע, מתחילים פה גלות, דבר חדש. מה הוא עושה? קוצץ ארזים שנטע אברהם, מוריד אותם למצרים, כל משפחה מקבלת אחד, דבר ראשון, נוטעים את זה ליד הבית במצרים. יוצאים מבית עבדים, עוברים את הים, זהו, עכשיו מתחילים להיות בני חורין, אומרת התורה בקטע ה-13, ויסע משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם על כן קרש ממרה, וילונו עם על משה למור מה נשתה, ויצק אל השם, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. מה זה ויורהו השם עץ? איך בדרך כלל רגילים להסביר, וזה לא נכון? ויורהו מה פירוש? הוא הראה לו. הראה לו עץ, מה הוא אמר לו? זרוק את זה למים, זה לא נכון. כי אז איך היה צריך להיות כתוב? ויראהו. ויורהו, אומרים חז"ל, הוא לימד אותו. בוא, רמוישה, אתה זוכר את הפגישה הראשונה שלנו? שם ליד הסנה בוער באש, והסברתי לך מה הולך פה להיות. יהיה פה עם שהאש תלווה אותו כל הזמן. זה יכול להיות עמוד אש שילך לפניו, להאיר את הדרך, וחס וחלילה זה יכול להיות אש ששורפת את הכל. בוא תלמד אותם עכשיו. זה יהיה השיעור הראשון שתיתן להם כבני חורין. מה זה עץ? שורשים, גזע, פירות. עד היום מה היה להם? תפילה ומצוות. התפללו, צעקו, זה השורשים. נתתי להם כמה מצוות במצרים, זה הפירות. עכשיו בוא תלמד אותם על עוד חלק בעץ. תורה. ניתן להם גם כמה מצוות שילמדו קצת. רק שילמדו, לא למעשה, ללמוד. שם שם לו חוק ומשפט. נתן לנו הקדוש ברוך הוא כמה מצוות, פרה אדומה, עוד כמה חוקים, שנלמד, שנבין. עם שלושת החלקים האלה עובדים טוב. תפילה, תורה ומצוות, מעשים טובים. אז האש, עמוד האש הולך לפנינו. להאיר את הדרך. וכל מה שמפריע, יזוז בגלל האש. וכשלא חס וחלילה, סיפור נראה לגמרי אחר. בסדר מוישה? את זה תלמד את העם. את זה תסביר להם. ויורהו השמץ. וזה לא נגמר, זה ממשיך הלאה. גם בגאולה העתידה, גם בגאולה העתידה, נאמר בקטע ה-16, ויהי דבר השם אליי לאמור, איך מבשרים את הגאולה העתידה? ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה, ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף, עץ אפרים, וכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. מה פתאום מבשרים את הגאולה עם עץ? למה דווקא עם עץ? כי כל הרעיון של גאולה זה בדיוק כמו עץ. פלאי פלאים. מה זאת אומרת בדיוק כמו עץ? בואו ונראה. בקטע ה-18. רבי יוחנן בן זכאי היה אומר, אם הייתה נטייה בתוך ידך, ויאמרו לך, הרי המשיח, בואו נטע את הנטייה התחילה. ואחר כך צא להגבילו. פה נמצא הכל. הכל. אדם מחזיק נטייה ביד. אומרים לו, אתה יודע מה? לא שמעת? הוא הגיע. מי? באמת? הוא בא משיח. מה באופן ספונטני צריך לעשות? לזרוק הכל, ללבוש בגדי שבת, לרוץ לקבל אותו. לא, לא. אומר רבן יוחנן בן זכאי. דבר ראשון, לך לשדה, תנטע את הנטייה. למה? כי משיח זה לא מישהו שבא מחר. זה לא משיח. מי שאומר משיח זה רק מי שיגיע מחר, חבל על הזמן. כשהוא יגיע הוא לא יהיה שם. משיח, גאולה, פירוש הדבר שגם התהליך, גם השנים, זה גם חלק מהגאולה. גם הקושי של השנים, גם לפעמים זה מסובך, נראה שהולכים ברברס, נראה שמאבדים את הכל, ממשיכים להאמין, ממשיכים לבטוח, אז מגיעים. כשהוא יגיע, אלה שיקבלו כרטיס לטקס, כשהוא יהיה שם, יהיו רק כאלה, שכאשר ישאלו אותם, ציפית לישוע, והתשובה תהיה כן, הם יוכלו להגיע לשם. כשאדם מחזיק ביד שתיל, מה זה שתיל? אני מצפה שעוד 5 שנים יהיה פה פירות, ונוכל למכור אותם, לתת אותם, יץ, פילי פלאים. אז מה אני עושה עכשיו שאני שותל? מה אני עושה בשתילה? אני בעצם מצפה למה שיהיה מחר. אז אם אמרו לי שהוא הגיע, ואני לוקח את זה וזורק את זה, זאת אומרת, אני לא מבין שהתהליך, הפרוסס, זה חלק מהמטרה. ההבדל בינינו לבין אומות העולם, להם יש הרבה מטרות, הרבה גולס, אבל איך להגיע לגול זה באמת לא כל כך משנה. אפשר לדחוף מישהו פה, אפשר לדרוך על מישהו שם, אפשר להזיז, העיקר להגיע למטרה. יהדות זה לא כך. יהדות, האמצעי, הפרוסס, התהליך, זה חלק מהמטרה. זה לא אמצעי למטרה. לכן, ט"ו בשבט, יוצאים לשדה, מה רואים? התחלה של פרי. זה רק התחלה. איך חוגגים את ההתחלה? כמו שחוגגים את הסוף. איך? עם אכילת פירות. עוד פירות ועוד פירות. נראה כאילו כל הבית זה חנות מקולת. ירקן שמוכר עד פירות. כל כך הרבה פירות יש על השולחן. כן. כי את זה אני מרגיש עכשיו שהדבר מתחיל לגדול. אני יודע לחבר את ההתחלה עם העתיד. כשחיים כך, אז מאוד קל לעבור קשיים, להתגבר, לא להיבהל. איך נאמר על גיל הנערות בלשון חז"ל? איך התקופה של הנערות של שנות ה-20 נקראת בלשון חז"ל? ימי חורפי. למה ימי חורפי? כי בחורף לא רואים כלום. יוצאים החוצה, מה רואים? העץ ערום לגמרי. אין עלים, אין כלום. אבל מי שהנערות שלו זה כמו החורף, שזה מכוסה, מה יקרה לו שהוא יגדל? עוד ינובון בסביבה, בשנים ורעננים יהיו. בגיל שכבר כולם יוצאים 20 פעם לפנסיה, הוא עוד רץ ובונה ויוצר ופועל. כי הנערות הייתה מכוסה. יש פה תהליך. האדם מבין, הכל זה תהליך. וההתחלה חייבת להיות מחוברת לסוף. כשיודעים לצרף את זה ביחד, זה ט"ו בשבט. לכן, פילי פלאים, פילי פלאים, נאמר לעתיד לבוא בקטע ה-19, אמר רב נחמן בר יצחק, לא כעולם הזה, העולם הבא. העולם הזה נברא, נכתב ביוט קי וו קי, שם השם, ונקרא באלף דלת נון יוד, שם עדנות. אבל העולם הבא כולו אחד. נקרא ביוד קי וו קי ונכתב ביוד קי וו קי. שנאמר, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, כמו שהוא נכתב, כך הוא נקרא. היום זה עדיין לא. למה? פשוט מאוד. כי השם שאנחנו אומרים בפה זה שם עדנות. א' ד' נ' י', עדנות. הקדוש ברוך הוא האדון, אדון כל הארץ. הוא מתגלה בכל מיני מצבים שאנחנו באמת רואים, הוא אדון הארץ. אבל יש משהו יותר עמוק, יותר פנימי, יותר קדוש, י' כו' כ'. זה היום עוד לא נתגלה. לעתיד לבוא, זה יתגלה. תראו כמה נפלא. י' כ' ו' כ', אומר הארי ז"ל, בגימטריה, זה 26. א' ד' נ' י' בגימטריה, זה 65. ביחד, זה 91. כמניין אילן. כי האילן, יש בו את החיצוניות, ויש בו את הפנימיות. בחיצוניות עכשיו לצאת החוצה, חבל על הזמן. אין כלום. לא רואים כלום. ומי שלא יודע, משנה שעברה ולא ראה אף פעם עץ, לא יאמין שעוד כמה חודשים אי אפשר יהיה לראות כלום, כי הכל יהיה מלא עלים בפירות. איך יש משהו בפנים שדוחף אותו למעלה? אותו דבר האדם. יש את החוץ, את הגוף. דרך הגוף מתגלית אדנותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא אדון הכל. אבל יש משהו יותר גדול בפנים. מה זה? הנשמה. שהיא דוחפת אותנו כלפי מעלה. הרבה פעמים רואים אנשים ערומים לגמרי ממצוות. כמו אילן בחורף. כלום. אין שום סיכוי. פתאום באיזשהו שלב, וואו, הכל מתהפך. עושה פירות, איך זה קרה? יש משהו בפנים שדוחף אותו ואומר לו, גדל כלפי מעלה. תתחבר כמו שאתה יכול, כמו שאתה יודע. זה הצלם אלוקים שיש באדם, זה צלם בגימטריה עץ שיש בעץ. לכן, כמה נפלא. תמיד, כמעט תמיד, בכל חג, ותמיד בכל שבת, אומרים לנו להפסיק לעבוד. למה? כי זה יום קדוש. אז רוצים שביום שיש בו יותר קדושה, נפסיק לעבוד, נקבל קצת את הקדושה הזאת, וניקח אותה אחר כך לכל השבוע. אז לכן בשבת זה לא כמו יום חול. וגם חג. חוץ מחג אחד. חג שבועות. בחג שבועות יש הלכה. חייבים לחלק את היום בדיוק חצי-חצי. תפילה, תורה, חצי השני, לא לומדים. אוכלים, שותים, ישנים, מבקרים חברים, לא לומדים. הלכה למעשה. חציו להשם, חציו לכם. יותר מזה. לא רק זה. בפסח, שבועות, סוכות, מי שלא מספיק לעלות לרגל בתחילת החג, ואם יש עסקים, יש כל מיני בעיות, לא נורא. בחול המועד עולים לרגל. אפילו לוקחים מטוס בחול המועד. נסים, תסים באים. אבל יש חג אחד שיש איתו בעיה קשה. איזה חג? שבועות. זה רק יום אחד. ומי שבאמת עסוק ביום הזה, בימים האלה, הוא ממש לא יכול לקחת לא את עצמו ולא את המשפחה ולעלות. מה אומרת לו התורה? לא נורא. מה קורה אחרי שבועות? חוזרים לבית ספר, חוזרים לעבודה, זה לא חול המועד, שיש חופש מבית ספר. חוזרים לעבוד. למרות זאת, קח את האוטו, תעלה על מטוס, סע לירושלים, תביא קורבן חגיגה. שמעתם? 3-4 ימים אחרי שבועות, יהודי הוא עדיין יכול להביא קורבן חגיגה. איזה חגיגה? איזה חגיגה? יש פה נגמר החגיגה. היה יום אחד לא. שבועות, החגיגה של שבועות, זה בתוך ימי החול. החיבור הזה של הנשמה והגוף בצורה שווה. האיזון, החיבור הזה. כשיודעים שחיבור כזה קיים, ואנחנו יכולים לעשות את זה, אז גדלים איך כלפי מעלה. זה האילן, זה האדם. איזון בין היות כבבקי, לבין מה? לבין שם האלוקות, שם אדנות. אמרנו כבר פעם, עוד לא הבאתי לכם, לי נדר שבוע הבא אני אביא, אולי לשבת. כשאילן רמון, זכרונו לברכה, כמה ימים לפני שהכל התפוצץ, חודש הזה הרי היורצת, שהוא שולח את האימייל עם תמונה שיש לי את זה, הוא אומר שהוא עובר מעל הרי ירושלים, והוא רואה את הצורה של ההרים, צוחים, י' ואחר כך ה' ואחר כך ו' ואחר כך ה', מה זה? הוא שואל. זה אותיות או מילה. הוא שולח את התמונה. כי פעם ראשונה, מישהו שם, רואה משם מה שלא רואים מפה. אז כבר תואמים קצת, היום פה, שערי ירושלים, שמגלים את הדלותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא אדון הארץ, בתוך זה גם מקופל היו"ד כו"ד. זה יתחבר הכל ביחד. אבל כדי לראות את הכל מחובר ביחד, דבר אחד צריך לדעת, שהתהליך, הפרוסס, זה חלק מהמטרה. זה לא אמצעי למטרה. זה חלק. לכן כמה נפלא, כשרואים את זה בצורה כזאת, אז אפשר להתחיל לשיר, העצים שרים, בני אדם שרים, כי מה זה לשיר? לשיר זה לא רק סונג, זה סונג לשיר, מלשון שירה. שיר בלשון הקודש זה עיגול. אדם הולך ברחוב, מוצא כסף. יכול לקחת את זה. אין בזה סימנים. אבל אם אדם הולך ברחוב ורואה מטבעות, מונחות בעיגול, זה לא נפל מהכיס. בטח מישהו יניח את זה. אני חייב להכריז, מצאתי כסף. יבוא יהודי, אני אגיד לו, כן, מה איבדת? הוא יגיד לי, איבדתי 20 מטבעות שמונחות היו בעיגול. בבקשה, זה שלך כך. אז זה קוראת לזה הגמרא בבבא מציעא, בפרק אלו מציעות. אדם מוצא מטבעות שמונחות כשורה. מטבעות שמונחות כשירה. מה זה מצא מטבעות שמונחות כשירה? אומר רש"י, עיגול. כי העיגול, פירוש הדבר, התהליך מתחבר למטרה. הכל למעשה זה דבר אחד. הילדה הקטנה בת 6, שקוראים לה מרים, ידע שכך זה יהיה. כשהיא אומרת, שומרת על משה בסוף, היא יודעת ששום דבר לא יקרה לו, היא לא יודעת איך, אבל היא יודעת שהוא יישאר. והמשה הזה הופך את המים על מצרים. ואחרי זה, ותיקח מרים את התוף, ואת המחול, ותצא, בתופים ובמחולות. מה זה מחולות? ריקוד, איך עוקדים במחול? בעיגול. זאת הייתה מרים. זוהי מרים שבתחילת הדרך זה מאוד מר, שהיא עומדת על הים, על המים במצרים, זה מר, מר ים, אבל אחרי קריאת ים סוף, התחנה הראשונה זה באילימה. שם באילימה מצאנו 12 עינות מים ו-70 תמרים. תמר, תם מר, נגמר המר. מי שמבין שיש פה מעגל, הכל נגמר. לכן, איפה לומדים רמז לתחיית המתים מן התורה? אז ישיר משה ובני ישראל. לא כתוב אז שער, אז ישיר. למה דווקא מפה? כי שירה זה עיגול. מי שתופס את הדברים בצורה כזאת, יש פה תהליך. זה יגדל עד שהפרי יהיה כולו עגול ומלא. וטעים. זה ט"ו בשבט. זה אומרת התורה. כשבאים לארץ, כל אחד צריך לנטוע את עצמו במקום כזה שהוא יכול לעשות פירות. לא מדובר פה רק על נטייה פיזית. זה גם יכול להיות בעוד שנתיים. אלא האדם ינטע את עצמו, יש עץ שמתאים לגולן, ויש עץ שמתאים לגוש קטיף או לנגב, או לירושלים או לחיפה. כל עץ לפי האקלים, כל אדם לפי המקום שמתאים לו. במקום כזה שהוא יוכל לעשות פירות. זה הוא נטעתם כל עץ. וכשנטועים בצורה כזאת, אז מבינים שבאמת הגול, המטרה של ארץ ישראל, לאכול מפריה. כי כאשר יש פירות, פירוש הדבר יש עץ ויש שורשים. יש תורה ויש תפילה ויש מצוות. הפרי מראה שיש את כל העץ כולו. זה באמת המטרה. וגם לפעמים שזה קשה להגיע לפרי. לפעמים נראה שהעלים נופלים, לא להיבעל. זה לא תלוי באף אחד. לא בראש ממשלה כזה, ולא בשר כזה, ולא בהצהרה כזאת. חבל פשוט להתעייף, או להיות עצובים ממילים אלו או אחרות. כי באמת, באמת, זה לא מה שקובע. הדברים נקבעים לגמרי במקום אחר. והמקום האחר זה אנחנו, מה שאנחנו עושים עם עצמאים. עד כמה אנחנו רוצים למשוך את עצמנו כלפי מעלה? עם הרגליים למטה כמובן, אבל כלפי מעלה. כמו עץ. אז, ועמוד האש הולך לפניהם. להעיר להם. להנחותם בדרך. אין מה להיבהל אז. הרי בגאולה העתידה כתוב, הנה יום בא בוער כתנור. או, מפחיד. מה פתאום? וזרחה לכם יראי שמי. שמש, צדקה ומרפא. כל אחד יודע כמה מחכים באיזה יום חורף, אחרי עוד שבוע ועוד שבוע של גשם וקור, ליום של שמש ככה, אבל, או-הו, שמש כזאת רק מחממת. מביאה חיוך לכל אחד על הפנים. שמש יכולה לחמם, שמש יכולה לשרוף. הנה יום בא בוער כתנור. זה יכול להיות וזרחה לכם יראי שמי, שמש, צדקה ומרפא, וזה גם יכול להיות מה? חס וחלילה, בוער כתנור. פשוט, מי שיש לו את הציפייה, וזרחה לכם יראי שמי. מי שאין לו את הציפייה, ולא מבין שהתהליך זה חלק מהמטרה, וגם אם לפעמים נראה שהולכים ברוורס, וגם אם לפעמים נראה שהדברים מסתבכים, לא להיבהל. ובאמת לפעמים הדברים מסתבכים. ובאמת לפעמים ירחם השם בוער, שורף, רק בשבוע שעבר ביום חמישי. נורא והיום. איך הכל התפזר, חלקים, ידיים, רגליים. בני היה שם ב-13 דקות הראשונות, לבד, עד שהגיעו הכוחות, היה קשה להגיע לשם, כוחות ההצלה. פחד פחדים, הוא אומר, בחיים הוא לא ראה דבר כזה. הוא היה בהרבה מקרים כבר. בחיים לא ראה דבר כזה. לא רק הצווחות, חלקי הגופות, ירחם השם. ותמיד, למי ניגשים? דווקא למי שבשקט. כי מי שצועק, סימן שהוא חי. מי שבשקט, עוד מעט הוא יהיה לגמרי בשקט. ואיך עוברים בין אחד לשני, ירחם השם. אז לפעמים זה יכול לסחוף מאוד. אבל אנחנו מובטחים, וזרחה לכם יראי ישו. הגאולה היא כאלה את השחר, התהליך. זה ט"ו בשבט. זה שבת שירה. זה, אז ימלא שחוק פינו לשוננו רינה. אם נדע כך, לגשת לעץ. לכך לחנך את עצמנו ותסובב אותנו. איך נאמר, כששני חברים נפרדים אחד מהשני, ואחד אומר לשני, תברך אותי. אותה גמרא מפורסמת בקטע ה-17, נאמר את זה בעל פה. אילן אילן במאה ברכך, פירותיך מתוקים, אמת המים עוברת תחתיך, צילך נאה. אז מה הברכה? שכל נטיות שיהיו נוטים ממך, יהיו כמותך. אז מה הוא בירך אותו? אם בתורה הרי תורה, אם באושר הרי אושר, אם בבנים הרי בנים. אלא יהי רצון שיהיו צאצאי מאיך כמותך. מה זאת אומרת שיהיו צאצאי מאיך כמותך? שילדים שלך יהיו כמוך, זה לא יכול להיות, זה לא קופי. זה לא שור מוליד שור, חמור מוליד חמור. אז מה זה שיהיו צאצאי מאיך כמותך? שתלמד את הילדים שלך, איך אתה נהיית כזה? כי הבנת שהתהליך זה חלק מהמטרה. שרואים את ההתחלה של הפרי, שמחים כמו עם הפרי. כשאת זה תדע ללמד, אז צאצאי מאיך היו כמותך, שגם הם יעשו פירות. כל אחד בתחום שלו, כל אחד בדרך שלו. אבל גם הם ידעו לעשות פירות. זה העץ שמלווה אותנו מתחילת בריאתו של עולם ועד הגאולה העתידה. זה עץ החיים. שאת העץ הזה אנחנו צריכים לנטוע בארץ החיים. ארץ ישראל. וכשיודעים לנטוע את זה בצורה הזאת, אז יכולים לעשות פירות ופרי פירות. ולזכות למה שאומר הנביא, היה בעת ההיא, יצאו מים חיים מירושלים. אותם מים חיים שיהפכו את הים, ים המוות, ים המלח, לים מתוק. ומה יהיה מיד אחרי זה? והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה מה שביקשנו לקראת ט"ו בשבט, קצת לברר, בעזרת השם, השבת.